ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף קוף יוד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מלמעלה, בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה ציירנו צורת פפיון וכתבנו שהם מבליטים עוד ברייתות בעניין הגוזל ומאכיל את בניו. הגמרא, תנו רבנן, הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם. הבנים הם פטורים מלשלם את הגזל של האבא שלהם. הדגש כמובן הוא על כך שהגזל לא קיים, כי כתוב פה הוא מאכיל את בניו. הניח לפניהם, גדולים חייבים לשלם, קטנים פטורים מלשלם. אם לא מדובר בהאכיל את בניו אלא הניח להם, אז התנא כאן מחלק בין הבנים הגדולים, היורשים הגדולים, לקטנים. רש"י כותב גדולים חייבים, ורמי בר חמא, שהוא למדנו בשיעורים קודמים, שרשות יורש כרשות לוקח, מוקילה לפני יוש, לכן חייבים, כי אחרת אם אומרים כמו שרמי בר חמא אומר שרשות יורש כרשות לוקח, אז יש כאן דוגמה של גזל ושינוי רשות, וזה אמור היה להיות קונה, אבל מאחר שמדובר בשינוי רשות ללא ייאוש, אז הגדולים חייבים. אומר רש"י בהמשך, קטנים פטורים דלב בני דיה נינהו, ואף על פי דגזלה קיימת מיהו מחסרה גוביינה, וסומכוס הוא לפתר קטנים לכמן. אנחנו נראה בהמשך עמוד, אפשר כבר להצביע על שלוש שורות מסוף העמוד, אתם יכולים לראות, משום סומכוס אמור, גדולים חייבים, קטנים פטורים. לפני שנתקדם, מאחר שעכשיו קראנו תנא שמחלק בין גדולים לקטנים, בשוליים כתבנו תת נושא, שתי דעות תנאים, אם גובים אפילו גזל קיימת מקטנים. מחלוקת זו מופיע כאן, כמו שקראנו כבר, אז אמרנו שיש מחלוק קטנים בעניין גבייה מקטנים, אז ראינו פה דעה שאומר מקטנים לא גובים, אז מחלוקת זו מופיע כאן כשתי גישות בשתי ברייתות, יש בהמשך ברייתה שאומר אחרת, בשולי העמוד מחלוקת חכמים וסומכוס, כמו שכבר הצבענו עליו. אנחנו נחזור לגמרא, ואם אמרו גדולים, אין אנו יודעים חשבונות שחשב אבינו עמך, פטורים. כי הכוונה שאחרי האמירה הזאת, אולי האבא כבר הגיע לאיזו הסדר איתך. אז למה שאנחנו נשלם גם אם מדובר בגזלה קיימת? אומר הגמרא בתמיהה, משום דאמרי אין אנו יודעים פטורים? אז יש כאן להוסיף עוד נדבך של רקע. כאן התובע הוא תובע בטענת בריא, אבא שלכם גזל את זה ממני, והם עונים טענת שמה. מה זאת אומרת? אולי אבא שלנו הגיע לאיזושהי הסדר איתך וכבר קיבלת את התשלום או משהו אחר, אבל התגובה שלהם אינו באותו רמה מבחינת חוזק טענה כמו התובע. ובמקרה כזה ברי ושמה, בריא שבגזלה שהפליט הזה שנמצא אצלכם הגיע ליד אבא שלכם דרך גזלה. אמר רבא, אחי כמר, גדולים שאמרו יודעים אנו חושבונות שחשב אבינו עמך, ולא פש לך גבי ולא מידי פטורין. אז הנה התיקון, לא כמו שחשבנו מקודם שהם אומרים אין אנו יודעים, אלא הם אומרים אנחנו כן יודעים, ואבא שלנו הגיע לאיזה הסדר איתך, ולכן אנחנו לא חייבים, ולכן התנה עסיק מקודם פטורין מלשלם. תניה אידך, הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם. הניח לפניהם ואכלום, בין גדולים בין קטנים חייבים. מה שקראנו עכשיו, הניח לפניהם ואכלום, אב אמינה שהגזל כבר אינו קיים. הגמרא שואלת, קטנים מי מחייבי? לא יהיה לה דאזיק אזוקי. גם אם היה מדובר בקטנים שהזיק, קטן שהזיק לא חייב לפצות. אומר רשי, לא יאה אלא דאזיק אזוקי, נכנס לחצר ונגזר וזיקו. מדובר קטן, מי מחייבי קטנים לשלם? ואנה נתנן ליהם. ובקשר לקטנים כתוב, והם שחבלו באחרים פטורים. ואחר כיוון דאכלום, מן כפי להו לשלומי, מי יכפה עליהם לשלם? הגמרא עונה, אנחנו צריכים להסביר למה אם הניח לפניהם האבא הזה, הגזלן, הוא לא הכיל את בניו, אלא הוא הניח להם ואחר כך הם אכלום, למה חתנים חייבים? אמר רב פאפה אחי כמר, הניח לפניהם ועדיין לא אכלום, בין גדולים בין קטנים חייבים. הנה דוגמה לתנה שסובר, מאחר שהגזלה קיימת, הגזלה נחשבת ברשות הדמרה, ברשות הבעלים עומדת, ולכן הקטנים חייבים להחזיר. תשימו לב, הבלטנו קטנים חייבים פה עם נקודות, ולפני 10 שורות אמרנו, למדנו לקראת סוף השורה למעלה גם קטנים פטורים עם נקודות. אז הנה שני תנאים שחוקים בקשר לגזלה קיימת, האם קטנים, וכמובן מת הגזלן, האם הקטנים חייבים לשלם. וגם אנחנו נחזור עוד פעם בשלוש שורות מסוף העמוד בעניין גזלה קיימת, אנחנו נראה מחלוקת תנאים סומכוס ורבנן. אמר רבא, וכאן אנחנו פותחים באמירה של רבא חמש שורות, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, ממתי חל חיוב עונצין על השואל? אחד, משעת השאלה. שתיים, או משעת האונס. הוספנו בשוליים לפי רב פאפה, חיוב האונסין חל בשעת האונס ולא בשעת השאלה. בגמרא יש שתי לשונות, אם להעמיד רבה כרב פאפה או לא, וחיוב אונסין יהיה משעת השאלה. אז שוב פעם אנחנו פותחים כאן עם אמירה של רבה, ו בשורה השלישית בשורות הרחבות אתם יכולים לראות א', איקה דמתני לה רשע, ב', ואיקה דמתני לה הספה, ובהמשך הגמרא תגיד מה דמתני לה רשע כל שכן הספה הוא פליגה דרב פאפה, מה שרב אומר לפי המשנה הזאת אז זה יצא דלא כרב פאפה, ומאן דמתני לה אסיפה אבל הרישא לא והיינו דרב פאפה. ודברי רב פאפה שכל כך מעניינים את הגמרא מופיעים בהמשך. אתם יכולים לראות גם שהבלטנו דיאמר רב פאפה עם פס, ושמה יהיה אמירה של רב פאפה, ולאור אמירה של רב פאפה אנחנו נוכל להבין אם רבה מסכים עם רב פאפה או לא. בסך הכל אולי כדאי, ואנחנו נעשה את זה עכשיו, נקרא קודם רב פאפה לדעת לקראת מה אנחנו הולכים. אז יש לרב פאפה אמירה, וגם אתם יכולים לראות בהגמות שלנו, הגמות המסומנות, חלק בסוגיים. והסיבה לכך שעניין הדין של רבה לעומת רב פאפה מתרכז בדין השני של רב פאפה, בעניין שאילה, לא בעניין גזל או גניבה. בכל אופן, נקרא כעת רב פאפה, ואני מקווה שאפילו אם לא 100% מבינים עכשיו, בהמשך הדברים יתבהרו. ואני יחד איתכם שורה חמישית בשורות הרחבות, דברי רב פאפה, דגם רב פאפה. בתוך הסוגריים, הייתה פרה גנובה, כלומר מערב שבת, הייתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת. כשמדובר בגניבה מערב שבת, אפשר להגיד שחל חיוב הקרן, התשלום הבסיסי, הקרן כבר מערב שבת, והוא עשה את הטביחה. שאנחנו מדברים על גניבה, טבח ומחר, כולם יודעים מדובר בתוספת כנס של 4 ו-5. אז הוא טבח אותו בשבת, חייב, והוא חייב לשלם את הארבע וחמישה, כי ולא אומרים הכלל הידוע קם לי בדרה במיני, הרי הוא עשה מלאכת שבת ובו בזמן גם נכנס לחיוב ממון, ובדרך כלל מחייבים העבירה, האנישה החמורה ביותר, דיינו מיתת בית דין, סקילה ליתר דיוק, ולא מחייבים תשלום. אבל כאן אמרנו שהוא חייב. למה? שכבר חייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. דהיינו, התשלום כאן הוא סך הכל, הוא כנס בלבד. יש ארבע וחמישה, הוא כלול בו קרן פלוס עוד תוספת. הקרן הוא התחייב מערב שבת. התוספת שנגרם לידי כך שהוא טווח בשבת, זה תשלום שנטו כנס. אין קרן, אין תשלום ממון שמעורב בו. כי אני חוזר עוד פעם, הקרן, דהיינו, תשלום ממון היה כבר מערב שבת. כשמדובר בתשלום של כנס נטו, לא אומרים, מאחר שכנס הוא דבר חידוש, לא אומרים את הכלל של קם לי בדרה במיני. עם כל הכבוד להרחבה כעת, זה לא כל כך לעניין הסוגיה. הייתה, אנחנו ממשיכים כאן, הנקודה העיקרי לקראת הסוגיה, הייתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת. בן אדם שאל פרה והוא טבח אותו בשבת, פטור, שאיסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד. מה אנחנו רואים? רואים ששעת השאלה לא מהווה זמן שמוטל על השואל חיובים. שעת החיובים לגבי השואל הוא משעת האונס, נקרא לזה. כאן הוא טווח את את הפרה השאולה, הוא טבח אותו בשבת. ואם כן, הקרן והתוספת, גם אם תגידו שבעצם אותו שאלה הפך להיות גנב, בכך שהוא טבח את מה שהוא היה עשו לו, זה היה פרה בשאלה. אז אם תגדירו אותו בתור גזלן או גנב, הקרן חל, תשום הקרן חל בשבת. ואז קיים הכלל קם לי בדרה במיני, והוא יהיה פטור מתשלום. אז לפי רב פאפה, החיובים שחלים על שואל חלים משעת האונס, שעת המעשה, לא משעת השאלה. נקרא ביחד רש"י בשורות הרחבות מתחת גמרא, שורה שישית, הייתה פרה שאולה לא ותבחה בשבת פטור מן הכל, כל התשלום פטור. זה לא אמרינן, משעת שאלה מחייב להקרנה, וכמה ברשותי אפילו למלאך המוות, גם אם הייתה רק מתה. כידוע, שואל חייב גם על אונס, כמו מתה. אלא, מתי חל החיובים לגבי השואל? אלא, בשעת תביחה הוא דגזלי. איסור שבת וגניבה באים כאחד, ונפטר מן הכרם משום דקמלי בדרה במיני. וקנסה לקה, אין כאן תשלום קנס. אם אנחנו אומרים שהוא פטור מן הקרן, אין קנס, אין כפל, ולא ארבעה וחמישה, אלא בגנב עצמו שגנב מבית בעלים, או בשומר חינם הבא לפתור עצמו בטענת גניבה. אבל שואל ונושא שכר וסוחר שאין יכולים להיפטר בטענת גנב, הם בכל מקרה חייבים, אין בהן כפל, כדי אמר בכמה דוכתי, לא, זה ציטוט מגמרות אחרות, אם עמד בשומר חינם שיש תשלום של כפל וארבע חמישה, שכן משלם תשלומי כפל, תאמר בשומר שכר, שלא יכול להגיע לתשלומים האלו. למה? כי הסוחר, השומר שכר והשואל, הם בלאו הכי חייבים על גניבה. אז להגיד שהם חייבים רק על תשלום קנס, זה לא קיים. כי קנס הוא מורכב מהקרן פלוס התוספת. ונחזור על הנקודה העיקרי מצד דינו של רב פאפה, חיובי החיובים שחלים על השואל הם משעת התביחה ולא משעת השאלה. כפי שאמרנו מקודם, כל זה אמרנו, התעכבנו על זה כרקע לדברי רבה. כשנגיע פה עוד פעם, אין צורך להרחיב, הרי הרחבנו בהסבר רב פאפה כבר. אנחנו חוזרים לדברי רבה, שתי שורות לפני הסוף הקצרות. אמר רבה, הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בה כל ימי שאלתה, מתה, אין חייבים באונסיה. הם לא קיבלו על עצמם שמירה, כסבורים של אביהם היא, וטבחוה ואכלוה, משלמים דמי בשר בזול. דמי בשר בזול הוא שני שליש משווי הבשר במחיר השוק. הניח להם אביהם אחריות נכסים. רק תשימו לב שהפסקה הזאת הפרדנו מהמילים הקודמים עם פסיק נקודה, כי אנחנו נרצה לדעת על מה שייך הפסקה הזאת. בכל אופן כתוב, הניח להם אביהם אחריות נכסים. זאת אומרת, אותו אבא ששאל את הפרה, והאבא הזה כבר מת, הוא השאיר גם קרקעות. חייבים לשלם. היורשים האלו חייבים לשלם על הפרה, לבעל הפרה. בדברי רבה, אנחנו בגמרות המסוימות הדגשנו שני קטעים, רשע וסיפה. הרשע היה במקרה שהם לא עשו כלום, רק הפרה מתה. הסיפה, היורשים האלו, הם חשבו, כאילו, בתמימות, שזה הפרה לא של מישהו אחר, אלא של אבא שלהם, והם שחטו ויאכלו את הבשר. ובא רבה בסוף דבריו ואומר שאם הוא השאיר אחריות נכסים, אז הם צריכים לשלם. אגב, כבר במקרה של תבוע ויאכלו, הם כבר מחויבים לשלם, אבל זה היה בתעריף של דמי בשר בזול. אבל אם הפסקה הזאת שייך למקרה של הסיפה של תבוע, חייבים לשלם, זאת אומרת תשלום מלא, לא שני שליש שווי. בכל אופן, השאלה היא עכשיו, הפסקה הזאת הניח למביאם, האם זה שייך לרשע או לסיפה? איקה דמתני לרשע, הפסקה הזאת הניח למביאם אחות נכסים, שייך למקרה של הפרה הזאת שמתה, ואיקה דמתני לסיפה, המקרה שהיורשים בחושבם שזה של אביהם, הם תפחו אותו. מן דמתני לרשע, שהחיוב חל משעת שאלה, כל שכן הסיפה. אז כל שכן בסיפה הם יהיו חייבים לשלם. ופליגה דרפפה, מה שאמרנו עכשיו שהחיוב חל משעת השאלה, זה דלו כמו רב פאפה שכבר הכרנו, הוא מופיע בעוד כמה שורות. מה דמת נילה הסיפה, שהחיוב תשלום מצד הירושים זה במקרה שהם תפחו את הפרה השולה, אבל הרשע לא, במקרה שרק מתה הם לא יהיו חייבים. מה ההבדל? כי ברשע הם לא עשו כלום, אז כדי לדבר על חיוב תשלום, זה רק אם תגידו שחיוב השאלה חל משעת השאלה. אז אם אתה אומר שהפסקה הזאת שייך על הסיפה אבל הרשע לא, זה אומר שחיובי השאלה חייבים משעת האונסין ולא משעת השאלה, והיינו דרב פאפה, וזה מתאים לרב פאפה. כעת נפנה לרשי, איקה דמת נילה לה דהניח לאין אביהם אחיות נכסים הרשע, דקמר מתה אין חייבים באונסין, ואם הניח להם אביהם קרקעות חייבים לשלם. דשתבו נכסים מחיים דעבורון, דקסבה רבה חיוב אונסין משעת שאלה מוטל על השואל, והקרקעות האלו כבר היו משועבדים לטובת פיצוי. ופליגה דרב פאפה, אמר לכמן לא רע מחיוב אונסין השואל עד שעה שתיאנס, עד המעשה שהוא מת, שהפרה מתה. ואני חוזר עוד פעם, אם אתה מלמד הדין של תשלום אם הניח להם אחריות נכסים על הרשע, על המקרה שהפרה מתה, זה לא שעה שהם עשו שום פעולה, זה אומר לנו שהשעבוד חל כבר מחיי אבוהון, וזה אומר שהחיוב חלה משעת השאלה. הרי הפרה מתה אחרי שאביהם מת, אביהם כבר לא פה, אז למה שזה שניח קרקעות יהיו בתשלום? כי השעבוד חל משעת השאלה שאבא שלהם שאל את הפרה. ואיקה דמת נילה הסיפה, ממשיך ראשי, מה הסיפה? תבחוה ואכלוה, משלמים דמי בשר בזול, ואם הניח להם אביהם קרקע משלמים פירעון שלם. דהינו במקום אבוהון, והואיל והן אכלוה משלמים. אבל הרשע דמתה כדרכה, לא, דלא אמרינא נשתעבוד נכסים, דלא רמי חיוב אונסין על השואל עד שעת אונסין. והכה ברשע כי התניסה, כשהפרה מתה לתה לשואל, הוא כבר נפטר, והני הבנים היורשים לא קבול עליהו מידי, הם לא קיבלו על עצמם שום שמירה. והיינו דרב פאפה. דיאמה הייתה פרה גנובה לו, ואנחנו עם זה חוזרים לגמרא, וממשיך הגמרא, דאמר רב פאפה, הייתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת. כמו שאמרנו מקודם, הגניבה הייתה מערב שבת, ואז חל חיוב הקרן. התביחה מצד הגנב הזה היה בשבת עצמה, חייב, שכבר חייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. וכפי שהסברנו בעריכות מקודם, שהכלל שקם לי בדרב מיני לא חל על תשלום שהוא נטו כנס שאין בו משום קרן. הייתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת, פטור, כך אומר רב פאפה, שאיסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד. כפי שהסברנו מוקדם יותר, לא אומרים שחיוב הקרן חל מערב שבת, אבל בערב שבת היה כבר השאלה, וזה לא אומר שחיובי השואל חלין משעת השאלה, אלא משעת התביחה. וזה מקשר אותנו חזרה לדברי רב פאפה, לדברי רבה מקודם. תנו רבנן, והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? היה אפשר לכתוב והשיב את הגזלה בלי התוספת אשר גזל. אז מה התוספת הזה בא לדמי? יחזיר כעין שגזל. אומר רש"י שלוש שורות מהסוף, כעין שגזל, כלומר אם גזלה קיימת יחזיר, אבל אין גזלה קיימת פטור. ובדידי כשמדבר בגנב עצמו לקה לעוקמה, כי אצל הגזלן עצמו זה לא משנה אם גזלה קיים או לא, הוא חייב לפצות. אז הפסוק הזה שבו אנחנו מחלקים בין גזלה קיימת ללא קיימת, זה אי אפשר להעמיד את זה בדידי אלא בבניו, כשאנחנו מדברים על יורשים. אנחנו נחזור לגמרא. מכאן אמרו הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם, כי הגזלה אינה קיימת, אין כאן כעין שגזל. הניח לפניהם אבא הגזלן, השאיר את הגזל בעולם, לא מדובר שהכיל את הגזל לבנים, אלא הוא קיים. לפי התנא קמא, בין גדולים בין קטנים חייבים, הם חייבים לשלם. הסברנו מוקדם יותר ברש"י שכשמדובר בגזלה קיימת, כל אחד איתי איפה שהוא נמצא ברשות דמרא איתי, זה ברשות הבעלים, רק שהם לא גבו, זה מחוסר גוויינה. משום סומכוס אמרו, ממשיך הגמרא, גדולים חייבים, קטנים פטורים. בר חמוה, שבן חמיב של רב יומיה, אפשר להגיד בלשוננו הם גיסים, והבר חמוה הזה קטן היה, תרק גלי באפי דרב יומיה. הקטן הזה סגר דלת הבית בפניו של רב יומיה. הילד הזה ידע שרב יומיה בא להחזיק בבית. כך אפשר לראות ברש"י שתי שורות מסוף העמוד, בר חמוד רב יומיה קטן היה, הווה תרא גלי דלת פתוחה בבית אביו, סגר ולא הניח להיכנס, לפי שהיה רוצה רבי יומיה להחזיק בבית. אקרא את הפסקה האחרונה בגמרא עוד פעם. בר חמורה דרבי יומיה תרק גלי באפי דרבי יומיה. כפי שהסברנו, הילד סגר את הדל, לא נתן רב יומיה להיכנס, כי יודע שרב יומיה בא להחזיק בבית. אתה לקמי דרבי אבן, אמר רבי אבן ששמע את המקרה, הוא הגיב שלו הוא תובע. מה אתה רוצה? הילד הזה תובע את שלו, זה בית של אבא שלו. אמר לי רב יומיה, שהוא החתן של הנפטר, הוא אומר, והי מייטינה סעדי, אני אביא עדים דאחסקי בי בחיי דבוע. הוא פשוט טוען שהאבא של הילד מחר, לא, שחמיב מחר לו את הבית. אמר לי רבי יבן אומר, וכי מקבלים עדים? אתה הצעת להביא עדים שאתה רכשת את הבית בחיי אביו. האם מקבלים עדים? אומר רבי אבן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' שלא בפני בעל דין. ומאחר שמדובר בקטן שהוא הבעל דין, הוא כמעט דלתי דמי, הוא כאילו לא כאן. אז לכן רבי אבן לא התרשם מהטענה של רבי ירמיה. על זה אנחנו שואלים, ולא, מה, לא מקבלים עדים במצב כזה? והקטני, אנחנו למדנו בין גדולים, בין קטנים, חייבים. הנה, חייבים, במקרה של אבא של אבא גזל, והניח לפניהם הגזל, בין גדולים, בין קטנים, חייבים. רק נציין, כפי שאנחנו מסמנים בגמרא, ציטוט מהברייתא בעמוד א', שהם הניח לפניהם אביהם, גם קטנים חייבים להחזיר. אז זה על ידי כך שיש עדים וכל מה שקשור לכך. אז אנחנו לא אומרים שהקטן כמדלת אדמי. אמר לי רבי אבן עונה, הרי מחלוקת סומכוס בצדך, אבל יש שיטת סומכוס שקטנים פטורים. אמר רבי יומיה משיב, יכפל כולי אלמה וקאי כסומכוס להפקוען לדידי. מה, כל העולם פתאום סוברים כמו סומכוס כדי להפקיע את מה ששייך לי? הדהכי יגל ויומילתה עתה ומתה לקמי רבי יומיה. המקרה הזה בא לידיעתו של רבי אבור. כאן סימנו את השורות הבאות בסימון של נקודה ארוכה בשמו של רבי אבור. אמר, אז רבי אבור מאיר, לא שמיע לחוהד רבי יוסי בר חמא אמר רבי הושעיה? מה, לא שמעתם את דברי רבי יוסף? אמר רבי יוסי בר חמא אמר רבי הושעיה, תינוק שתקף בעבדיו. יש שני פירושים ברש"י. לפי פירוש הראשון, הילד הזה, התינוק, הוא לקח עבדיו אמו שיסייעו, וירד לתוך שדה של חברו ואמר שלי הוא, שהשדה שלי. אין אומרים נמתין עד שיגדיל, אלא מוציאים מידו מיד, זה משמע לטובת רבי יומיה, וכשיגדיל יביא עדים ונראה אם שלא הוא. אז עד כאן דברי רבי אבור. ועל זה מגיבים מדמי. אם אתה רוצה להביא את הסיפור הזה לטובת רבי יומיה, אז רבי אבן למשל יכול לענות, זה לא דומה. הטעם הוא דמפקינן מיני, שמה מוציאים את השדה מהקטן, דלא קיימה לי חזק הדבוע. לא מדובר שמה בקטן שהיה בא מכוח חזקה שזה היה של אבא שלו, ולכן בקלות מוצאים אותו מידו. אבל איך הדעית לחזקה דעבוע, כמו המקרה של רבי יומי ואותו גיס הקטן, לא, זה לא דומה, ולכן לא מוצאים מידו של של התינוק ולהדיף את רבי יומי. אמר רב אשי, אמר רב שבתאי, מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. תאי בא רבי יוחנן, הוא תהה בדין הזה, וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? קיבלה מיני רבי יוסי בר חנינה, כגון שהיה הוא חולה. רק נקדים ונאמר שהאפשרות הזאת לקבל עדים שלא בפני בעל דין זה קיים במקרים הבאים, כגון שהיה הוא חולה, או עדיו חולים, או שהיו עדיו מבקשים ללך מדינת הים, ושלחו לו, ביקשו לבעל דין לבוא, והוא סירב ולא בא. במקרים כאלו, אז מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. נסתכל ברש"י, חולים מסוכנים למות, אם העדים היו מאוד חולים, ואם לא עכשיו, אם לא נשמע עדותם עכשיו, אי מתי? אז במקרה כזה, למרות שבעל דין לא היה נוכח, אפשר לשמוע את עדותם. ואותו דבר אם התובע היה חולה ואי אפשר להמתין עד שיבוא בעל דין, אז מקבלים עדות גם שלא בפני בעל הדין. ממשיך הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. אמר מר אוקפא לדידי מפלש מיני דשמואל, כגון דפתחו לי בדיני ושלחו לי ולא ראתה. ביקשו מהבעל דין לבוא והוא לא בא, אבל לא פתחו לי בדינה, אם לא התחילו את הדין. מצי אמר לי, הבעל דין יכול להגיד, ענה לבית דין הגדול הזילנה, אני רוצה לדיין בבית דין הגדול שבארץ ישראל. אחי, אם זה טענה מנצחת, כי פתחו לי נמי, מצי אמר לי לבית דין הגדול הזילנה, גם אם התחילו את הדין, למה שהבעל דין השני לא יכול לסרב לבוא בטענה הזאת שהוא רוצה לדיין בבית דין הגדול? אמר רבינה, כגון דנקת דיסקה מבית דין הגדול. טוב, בעל דין חברו לא יכול לטעון כך, אם מדובר במקרה שפתחו בית דין, כי מדובר באיגרת שנשלח מהבית דין הגדול לכאן לחוף אותו לדיין כבר כאן. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו קיום שטר שלא בפני בעל דין. הגמרא, אמר רב, מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. רבי יוחנן אמר, אין מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין. רש"י, מקיימין את השטר היו עדים החתומים מבקשים ללך למדינת הים, מביאים מלווה לבית דין. מלווה הוא כמובן בא לתבוע מכוח השטר הזה, המלווה מביא את העדים האלו שחתמו עליו ומעידים על כתב ידן, וביתים כותבים תחתיו בשולי השטר. הביתים יכתבו במות הפלט אבינה, היינו שלושה דיינים ביחד, ועתו פלוני ופלוני ואז עידו אחתימת ידיו, והעדים האלו העידו שזה אינו מזויף, זה החתימות שלנו, והשנוי וקיימנוי כדחזי, ואנחנו מאשרים ומקיימים את השטר כמו שהוא נראה. זה קיום השטר, ולפי רב אפשר לעשות את זה גם אם הלווה אינו נוכח. רבי יוחנן אומר לא, זה רק אם הלווה נוכח. אמר, ממשיכים בגמרא, אמר לרב ששת דרבי יוסי בר אבור, אז ברך תעמי דרבי יוחנן, שמה שאין מקמין את השטר שלו בפני בעל דין, אמר קרא ועד בבליו ולא ישמרנו. אמרה תורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. בפסוק הבעל השור הוא הנתבע, והוא צריך לבוא להיות נוכח בשעת נקרא לזה שעת התביעה, אצלנו הוא קשור לשעת הקיום השטר, שזה יחייב אותו כמו בעל השור, שהוא יהיה מחויב לשלם. וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, אתם רואים איך שזה מסומן אצלנו בגמרא עד ארבע שורות מסוף העמוד. בשוליים כתבנו טיפול בלווה שאינו רוצה לשלם חובו וטוען שהשטר מזויף. מבחינת מבנה כתבנו, סימנו כנקודה ארוכה כל השורות הקשורות לנושא הנר. בהמשך אנחנו נראה מעוינים וגם פס כפול. הפס כפול מדגיש את המילה שחוזר לעצמו כתבינן, והמעוין כתבנו כאן בשוליים שטרות שונים שכותבים נגד לווה שאינו רוצה לשלם. הדגשנו את המילה פתיחה ואחר כך אדרכתה, הם שטרות מסוימות. הגמרא, אמר רבה הלכתה, מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. אנחנו לפי רבה זה כמו רב לטובת המלווה, ואפילו עומד וצובח, אפילו אם הלווה עומד וצובח ואומר לא לקיים השטר הזה כי מזויף הוא. ואי אמר נקיטו לי זימנה עד דמייטינה סעדי ומרנה לי לשטרה, אם הלווה טוען תנו לי זמן עד שאני אביא עדים שיפסלו את השטר, נקטינן לי, אז אנחנו נשתף פעולה איתו וניתן לו זמן. אי אתה, אם הוא בא, יפה, אם הוא בא. ואי אי לא אתה, נטלינן לי, אם הוא לא בא, אז אנחנו ממתינים לו שני, חמישי, שני. כאילו, עוד שבוע בערך. אי לא אתה, אם בכל זאת הוא לא בא, כתבינן פתיחה עלויה 90 יומים. מה זה פתיחה? זה שער, שטר, של החמה, מחרימים אותו על כך שהוא לא משלם את חובו. והאורך זמן של החרם הזה הוא במשך 90 יום. טלטין קמאי לא נחתין לנכסה 30 יום מה-90 האלו, ה-30 ימים הראשונים אנחנו לא נראה לנכסיו. דאמו כתרח בזוזי וניזוף, הוא תורח למצוא כסף, מישהו ילווה לו כסף כדי שהוא יכול לשלם את החוב. מצאי ה-30 הימים האמצעים, נמי לא נחתין לנכסה, גם אז לא יורדים לנכסיו כדי לגבות את החוב. דאמר דילמה לא אשכח למזה וכתרח ומזבן, אולי הוא לא מצא מישהו ילווה לו כסף, אז בינתיים הוא תורך למכור נכסים כדי לשלם את החוב. בקראי נמי לא נחתין לנכסה, גם 30 הימים האחרונים לא יורדים לנכסיו, דאמר לוקח גופי כתרח בזוזי, שאותו לווה מצא מישהו שיקנה ממנו נכס, אבל אותו לוקח עצמו תורך למצוא כספים כדי לשלם. לא אתה, אם אחרי כל זה הוא הלווה, נקרא לזה הסרבן, הוא לא בא, בינתיים הוא לא שילם את החוב, כתבינן אדרכת הנכסה. הנה שטר שני, ואנחנו מסתכל ברשי, אדרכת פסק דין לרד המלווה לתוך נכסים של לווה ולפלם בשומה בחובו. זה, אחרי שומה אז הוא יכול לגבות את הנכסים. ממשיך הגמרא, והני מילי שממתינים את ה-90 יום שהזכרנו מקודם, דאמר שהלווה אמר אני בא, עתינה אני בא, אבל אמר לא עתינה, אם הוא אומר אני לא מתכוון לבוא, לאלתר כתבינן, אז אנחנו כותבים מיד בלי ההמתנה של ה-90 יום. והני מילי במלווה, אבל בפיקדון לאלתר כתבינן, כותבים את האדרכתה לאפשר התובע לרדת לנכסים של הנתבע כשמדובר בשומר מיד, כי מדובר בפיקדון, זה אמור להיות קיים, השומר לא אמור להיות לאבד את את הפיקדון לחפש אותו, וכי כתבינן המקרקעי, כשאנחנו כותבים את האדרכת הזה בתנאי שמדובר בקרקעות, שיש קרקעות לנתבע, אבל המטלטלין לא. לא כותבים אדרכת לאפשר לתובע לגבות מטלטלין. למה? דילמה שמית ואחילו הוא מלווה למטלטלין. יש כאן חשש שאם המלווה יגבה המטלטלין, הוא יאכל אותם, או ימכור אותם, הם לא יהיו קיימים אצלו. וחייתי לווה ומייתי סעדי ומירה לי ושטרה, כשבסופו של דבר הלווה יצליח להביא עדים לפסול את השטר, לא משכח מידי למקווה, הלווה לא ימצא משהו לגבות, אם מדובר במלווה שכבר גבה מטלטלין ואכל אותם. ויתלי מקרקעי למלווה כתבינן, ואם יש למלווה קרקעות, אז אפשר לכתוב את הדרכתה על המטלטלין של הלווה. מה כל החשש מקודם הוא שלא יהיה ללווה ממה לגבות, אבל אם יש למלווה קרקעות, הוא יכול לסמוך על הקרקעות אלו לגביעה עתידי. אבל הגמור אומר ולא היא, הדרכתה המטלטלין לא כתבינן אף על גב דעית למקרקעי, גם אם יש קרקעות למלווה, לא מאפשרים לו למלווה לגבות מטלטלין. חיישינן שמה תחסיף. אנחנו חוששים שאולי ירד בערך הקרקעות של המלווה, ולא יהיה ללווה, גם אם יש קרקעות אצל המלווה, לא יהיה ממה לגבות מבחינת שווי. השווי של הקרקעות של המלווה ירדו לגמרי. וכי כתבינן אדרכתה מודיעינן לי, כשאנחנו עומדים לכתוב את אדרכתה, אותו שטר שמאפשר למלווה לגבות קרקעות של הלווה, צריכים להודיע לו, להודיע ללווה שאנחנו עומדים לכתוב את אדרכתה. והני מילי שמודיעים לו דמקרב, שהוא נמצא קרוב, אבל מרחק, אם הוא נמצא רחוק, לא, אז לא, אין צורך להודיע לו. ואי מרחק, אם הוא רחוק, ואיקה קרובים, קרובי משפחה, ואינמי, איקה שיירת דאז לי ואתו אתם, או לחלופין, יש שיירות שנוסעים לשם לאותו מקום מרוחק, משינן לי, תריסר, ירחי, שטה, אז משים את כתיבת הדרכתה 12 חודשים עד האזלה ועתי שיירתה. מספיק זמן עד שהשיירה יכול לנסוע לשם ולחזור. כי הד רבינה שאל למור אחה, מקרה כזה היה אצל רבינה שהוא שהה למור אוקפה שהיה לו חוב על חברו, אותו מור אחה, תריסר ירחי שאתה עד האזלה ואתיה שיירת מבי חוזאי. והגמרא דוחה ולא היא, אין צורך לשאות כל כך הרבה. הטעם איניש אלימה אבי שמה, מסיפור עם המר אחה הזה, הוא היה אדם חזק, ואי הוויה מתיה דרכת לידי לא הווה אפשר להפוקי מיני. אם היה מגיע אליו את הדרכת, לא היה אפשרות להוציא את זה ממנו. אבל אחה לא נתרינן לי אלא עד האזיל שליחה בתלתה בשבתה. מספיק זמן שהשליח שהולך להודיע ללווה שעומדים לכתוב עליו הדרכתה, מספיק זמן שהשליח יצא בשלישי, יום שלישי בשבוע ויעתה בארבעה בשבתה, ויחזור ביום רביעי ולחמישה בשבתה קי בדיני. ואז התקווה הוא שביום חמישי הוא יתייצב בדין. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו: 1. נאמנות שלוחה לרבנן, לומר פלוני לא רוצה לבוא לדין. 2. הזמנת בעל דין ליום פלוני לדין. בהמשך אנחנו נראה משולשים, וכתבנו הגבלות: מתי סמכינן השליחות נשים ושכנים להזמין לדין. הגמרא, אמר רבינה, אי שלוחה דרבנן, שהוא הלך להזמין בן אדם לדין, וחזר ואמר לבית דין שאינו רוצה לבוא. מהמנינן לי כבית רי, סומכים על דברי שליח הבית דין כשני עדים. והני מילי לשמתה. זה נכון כשמדובר בהטלת חרם על אותו סרבן. אבל לפתיחה זה שטר שמתה, כיוון דממונה כמחסר לי, מאחר שכאן מדובר בתביעת ממון. אז נסביר מיד בגמרא. דקבאי לי למיטב לי זוזי לספרה. בעניין כתיבת, אם מדובר לא סתם להטלת חרם על סרבנות, אלא כתיבת שטר שמתה, שטר שמעיד על החרם, זה לא. לא סומכים על שליח הבית דין לומר שהוא מסרב לבוא, כי לכתוב שטר, כתיבת שטר כרוך בתשלום לסופר שמכין את השטר, ואותו סרבן הוא יצטרך לשלם על כך. ואנחנו יודעים שלא מוציאים ממון על פחות מ, על פי עד אחד, על פי רק אחד, אלא צריכים שניים. אנחנו נסתכל ברש"י, פתיחה שטר שמתה, וכי שאו לי שמתה, לא שאו לי עד יאיב זוזה לפתיחה לספרה, כדי להתיר אתכם. אני לא דייקתי מקודם, אבל התשלום עבור השטר, אותו שטר חרם, הוא בזמן שמגיעים להתיר את החרם צריכים לשלם לסופר. ולכן אם מדובר בשטר, הכנת השטר, מאחר שזה כרוך לתביעת ממון, אז לא סומכים על שליח בית דין בלבד. אמר רבינה, יבינן זמנה, מה זה יבינן זמנה? זה מזמנים בעל דין ליום פלוני לדין, אפומה דאיתתא ואפומה דשבבי, על פי אישה או על פי שכנים. ואם הוא לא בא, מטילים עליו שמתה, אותו חרם של סרבנות. רש"י כותב, על פי אישה ההולכת אצלו לפי דרכה, שכלו הייתה לדרך להגיע לאותו מקום שהנתבע נמצא, או על פי שכניו, וסמכינן עליו דעבדין שליחותיו, אם לא עתי מחסיקינן בהפקירותה ומשמתינן. אם הוא לא בא, אנחנו סומכים על כך שהם הודיעו לו והוא פשוט מסרב, ועקב כך נטיל עליו חרם. ממשיך הגמרא, והסברנו מקודם שהמשולשים שאנחנו רואים עכשיו, הם יופיעו גם בתחילת קי"ג עמוד א', הם הגבלות לזה שאנחנו נוכל לסמוך על האישה או על השכנים. ולא אמרן אלא דלתי במטה, שאותו נתבע, אותו בלדין לא נמצא, אומר רש"י, אלא דלתי במטה, שאין אותו פלוני עכשיו בעיר שבית דין בא, ואמר לשכניו, כשישוב פלוני, אמרו לו לבוא. אנחנו ממשיכים לקי"ג עמוד א', אבל איתי במטה, אם אותו נתבע, הוא נמצא בעיר, לא, אז לא מחרימים אותו על כך שהוא לא בא. דאמרינן, אנחנו משערים את הדבר הבא, המה לא אמרו לי, אותו שביקשנו להודיע לו לבוא, הם לא אמרו לו, הם לא ביצעו את השליחות. דאמרי, השלוחים סברו, אשכחינו שליחה דבי דין, ואמר לי, לא צריכים אותנו, השליח בית דין שהוא ממונה להזמין אנשים לדין, הוא מצא אותו. ולא אמרן שסומכים על השכנים ועל האישה, אלא דלא חליפה בבא דבית דינה, שאותו נתבע לא, אין לו דרך לעבור, הוא נמצא במקום אחר, כיוון אחר מהבית דין, זה הכוונה שהנתבע לא חליף אבבה דבי דינה, אבל חליף אבבה דבי דינה לא, לא סומכים על האישה או השכנים שהם יגידו לו לבוא. אמרי, השלוחים אומרים לעצמם, אשכחו בי דינה ואמרי לי. הבי דין שהוא עובר דרכו, הם אמרו לו לבוא לדין. ולא אמרן, אלא, ולא אמרן שוב פעם שנסמוך על האישה ועל השכנים, שהם אמרו לו שהוא הוזמן לדין, אלא דעתי ביומי. אבל לא עתי ביומי, לא. הכל, אם הוא אמור לבוא באותו יום. אבל אם זה מעבר ליום אחד, לא סומכים עליהם שכימה, כי אנחנו אומרים שהם שכחו. אני קורא עוד פעם, ולא אמרה אלא דעתי ביומי, אבל לא עתי ביומי, לא. אימא השתלויה השתלי, שהם שכחו משליחותם. אולי נחזור על זה בדרך רש"י. השתלי שכחו שליחותם קודם ששב אותו פלוני לביתו. אז כל מה שאנחנו סומכים על האישה או על השכנים להודיע לו, זה אם אותו פלוני אמור לבוא באותו יום לביתו. אבל אם הוא לא אמור לבוא אותו יום לביתו, לא סומכים עליהם שהם יבצעו את השליחות של להודיע לו לבוא לדין. אמר רבא, היימן דכתב עלי פתיחה, אחד שכתבו עליו אותו שטר, שטר שמטה, שטר החמה, למה? על דלא עתי לדינה, על כך שהוא לא בא לדין, הוא לא מתייצב לבית הדין, עד דעתי לדינה לא מקראין עלי, עד שהוא מתייצב בבית הדין לא קוראים את השטר, הוא לא מתאים את החרם, למרות שהוא אומר אני בא, אני בא. עד לא צייט לדינה, יש אפשרות אחרת שכותבים פתיחה על כך שהוא לא, הוא לא צייטן, הוא לא מציית לדין. רש"י כותב על דלא צייט לבי דינה, שאמרו לו, הם אמרו לו פסק מפורש, צי תן לו, אתה חייב לא רק חייב אלא צי תן לו את התשלום מה שאתה חייב לשלם לו, ולא קיים. אז אם כתבו על בן אדם שטר שמת על כך שהוא לא צייט לדינה, עד דצייט לא מקרין עלי, עד שהוא יפרע את החוב לא קוראים את השטר, ולא היא. אבל גמר דוחה, כיוון דאמר צייטנה, מאחר שהוא אמר אני אקשיב, קראין עלי. מספיק האחזה הזאת, אומר רש"י, ולא היא, כיוון דאמר צייטנה, קראנה לאלתר. דדילמה, לת לי זוזי אשתה וטרח. אבל באתה לדינה, במקרה הקודם, הדוגמה הקודמת, כל כמה דלא עתי, כל זמן שהוא לא מתייצב בבית דין, הפקרותה הוא. זה הנהגה של הפקרות מצידו, ועל כך לא קוראים אלא עד שהוא ממש מתייצב. אמר רב חיסדא, קובעים זמן שני וחמישי ושני, זמנה וזמנה בתר זמנה, ולמחר כתבינן. רש"י כותב ממול, קובעים זמן ליום שני ושבת, כאילו לתייצב בבית הדין, ואם לא יבוא מזמנים אותו ליום חמישי, ואם לא יבוא מזמנים אותו ליום שני, ועד למחר לא כתבינן פתיחה, אותו שטר שבו מחרימים אותו, שכל היום ממתינים שמה יבוא. ממשיך הגמרא, רב אסי איקלה בי רב קנה. אבסי הגיע למקומו של רב קנה, חזה האי איתתה והזמנה לדינה בפניה, הוא ראה אישה שהזמינו אותה לדין בערב, ובצפרה כתיב עלה פתיחה, ובבוקר כתבו עליו שטר שמתה. אמר לי לא סבא לא אמרו לא הדי, אמר רב חיסדא, קובעים זמן שני וחמישי ושני, מה כל כך מהר, אתה כבר הזמין אותה בערב הקודם ובבוקר היא לא התייצבה וכתבת שטר שמתה. מה כל הבהילות? אמר לי, זוענה, הני נילי גברה, דען, זה שנותנים כל כך הרבה זמן, כאילו שבוע ימים, וממתינים לו לבוא, זה כשמדבר בגבר, שהוא, יש תנאים שמאנסים אותו, שמכריחים אותו, גורמים לו לא לבוא באופן מיידי, ולטה במטה, ולא נמצא בעיר. אבל איתה תעקיבה דאיתה במטה ולא עתיה, אבל אישה שהיא לא, אין לה את האילוצים האלו לנסוע למרחקים לשם פרנסה, והיא בכל מקרה נמצאת והיא לא באה, מורדת היא. אמר רב יהודה, אנחנו רואים פה סימון חדש בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה, כתבנו מתי ומי אין מזמנים מזמינים לדין. זה קצת מרופל, אבל בפרט כותרת מספיק. נראה עכשיו בגמרא. אמר רב יהודה, לא יבינה זמנה, כלומר אין מזמינים אדם לדין לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי. יומי ניסן ויומי תשרי הם זמנים שאנשים עסוקים בקציר ובבציר, הם עסוקים בעבודתם. כך אומר רש"י, שאין זמן קציר ובציר. ומה עוד? ממשיך הגמרא, לא במעלה יום הטובה, לא בערב יום טוב, ולא במעלה שבת, ולא בערבי שבתות. אלו זמנים שאנשים עסוקים, ואתה לא יכול לצפות לאדם לשים לב על כך שהוא הוזמן בדין בזמן שהראש שלהם במקום אחר. אבל מניסן לבת היום מניסן ויומי תשרי לבת היום מתשרי כבינן. אבל אפשר להזמין אדם בניסן שיבוא ביום פלוני בחודש אייר, וכמו כן בעניין תשרי, ממעלי שבתה לבת המעלי שבתה לא כבינן. אבל בניגוד לדוגמאות האלו של ניסן ותשרי, לא מזמין אדם בערב שבת שיבוא אחרי שבת. מה הייתה? מה? תשובה, בעבידתי תשבתה תרי, כמו שהסברנו מקודם, הוא עסוק בהכנות לשבת, ועקב כך הוא פשוט לא ישים לב על ההזמנה. אמר רב נחמן, לא יבינן זמנה לא לבני קלה בקלה ולא לבני רגלה ברגלה. אלו זמנים שאנשים היו מתאספים לשמוע דרשה, ורש"י מפרט, לבני קלה בקלה באים לשמוע דרשה, אבל בכל שבת, זה שיעור דרשה שבועי. אין אומרים לא, באדם שהוא אמור להתייצב בבית דין, והוא נמצא באותו דרשה, לא אומרים לא, בא ביום שני לדין. אם אנשים חשופים להזמנות דין בזמן הקלה, בזמן הדרשות האלו, ומימנע ולא עתיד לקלה, זה ירתיע אנשים מלבוא לשמוע את הדרשה. רגלה ברגלה באים לשמוע הלכות הרגל, קודם הרגל 30 יום, זה אותו עיקרון. ממשיך הגמרא, כי הבו עתו, היו אנשים שבאו לתבוע את הנתבע לדין, אנשים כאלה הוא נקרא מהטובים, כי הבו עתו לקמי דרב נחמן, ונוסיף פה ביום הקלה, זאת אומרת בזמן ביום שהיה אמור להיות הדרשה השבועי, שהתובעים היו באים לפני רב קנה להזמין בעלי דינים לדין. אמר לו רב קנה, היה אומר להם, וכי לדידכו כנופייכו, מה אתם חושבים? אתם חושבים שהאסיפה, כנופייכו זה אסיפת אנשים, זה לטובתכם ובשבילכם, כדי לאפשר לכם להזמין אנשים לדין? אז הוא פשוט היה דוחה אותם באמירה כזאת. ועידנה דאיקה רמאי חיישין הנבר, בזמן הזה שיש רמאים אז חוששים. אם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם, אותם בנים חייבים לשלם עבור גזל אביהם, כך ראינו במשנה. מתני לרבי, לרבי שמעון ברי. רבי היה מלמד את הניסוח הבא לבנו. לא דבר שיש בו אחריות ממש. כשהמשנה דיברה על אם היה דבר שיש בו אחריות, אז הבנים חיים שלהם, לא מדובר בקרקע ממש, אלא אפילו פרה וחורש בה. הוא, אבא שלהם גזר פרה לשם חרישה, אז הוא קיים, הפרה קיים, חמור ומחמר אחריו, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. בא מיני רב כאן ומרב, מיטה ומסב עליה. הגזלן גזר מיטה ושוכבים על המיטה. שולחן ואוכל עליו מהו? האם אלו גם כן כמו הפרה והחמור שחייבים להחזיר מתנות מפני כבוד אביהם? רש"י כותב, מיטה ושולחן מהו? כיוון דמילי דקאי בגו ביתי הוא, ולא מתחזי לארמה כפרה וחמור, ולכה זילות הדעבורון. אם הם לא היו מחזירים את המיטה והשולחן, מאחר שזה לא כמו פרה שנמצאת בשדות, זה נמצא בתוך הבית, וזה שזה אצל הבני הגזלן, זה לא גורם זילותה לאבא שלהם. או דילמה, ממשיך רשי, כיוון דנפקי ואיילי אינשי לביתם, מאחר שגם כשמדובר בבית יש אנשים שנכנסים ויוצאים וחסלו, והם רואים את המיטה שיודעים שאבא שלהם גזל אותו, הם רואים את השולחן, אז איקה זילותה. אז השאלה נשאלה, מה לגבי הפריטים האלו? האם הבנים חייבים להחזיר אותם? אמר לא. אז הרב ענה לרב קנה, תן לחכם ויחכם עוד. ועל זה רש"י אומר, כפרה וחמור, כן, מיטה ושולחן. עד כאן שיעורנו להיום.